אני אגב רוצה, האמת התלבטתי על איזה פרשה ללמד. אספר לכם, סבי עליו השלום היה אומר שיעור לבלבטים בבית כנסת מוריה בניו יורק בימי שלישי בערב. מי היה בא לשיעור הזה? היו באים בלבטים שרצו לשמוע שיעור. הוא היה מלמד משמונה עד עשר, זה היה... אז היו באים בלבטים שרצו ללמוד, היו באים אלה שלא יכלו לשמוע אותו בישיבה. מי לא יכול לשמוע אותו בישיבה? נשים וחרדים. גם היו באים לשם. והוא היה תמיד בסוף השיעור אומר דרוש בפרשת השבוע. אלא מה? הוא חשש שאם הוא ידרוש על הפרשה של השבוע הקרוב, אז כל הרבנים בכל בתי הכנסת בניו יורק בשבת הקרובה, הם פשוט השתמשו בדרשה שלו. הוא לא רצה שזה יהיה, הוא רצה שכל אחד בכוחות עצמו יכין דרשה וישאל מה מתאים לומר לבני הקהילה שלו. הוא יודע, דורש על הפרשה שעברה. מה הוא לא לקח בחשבון? שפשוט הם עשו את זה פשוט בסטייה של שנה, כלומר באותה שנה כל אחד השתמש בדרשה של הרב מהשנה הקודמת וכו'. עכשיו, לי אין חשש כזה. א', אין חשש שהדרשות שלי כתובות, שאם מישהו ירצה להשתמש בהן. אבל אני, גם אני יודע שזה לא עובד, אבל כן, התלבדתי לרגע, אולי לדבר על הפרשה הקודמת, כי זה רק יום שני. אבל אשתי אמרה לי, די, שמעו את הרב, תדבר על הפרשה הבאה, אוקיי? אז אני אגיד משהו עליך לך, בסדר? אני רוצה לומר משהו קצר.
מה אתה אומר?
מכירים את מה שאמרה יותר טוב מהבא.
אני רוצה לומר משהו קצר על הרעב בימי אברהם. ומשהו בכלל על הרעב בימי האבות. היום אני הרבה לזמן אדבר רק על הרעב בימי שני אבות, אברהם ויצחק. כן, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, וממש מיד אחרי שהוא נכנס לארץ, התורה אומרת, בעיר רעב בארץ, ואברהם יורד מצרימה לגור שם כי חבד הרעב בארץ. שלמה הוא יורד מצרימה? והסיבה היא פשוטה. יודעים את זה גם מההמשך, מסוף ספר בראשית. כי ארץ מצרים לא תלויה בגשם, ארץ מצרים היא כגן הירק, יש שם השקיה, ובעיתות רעב בארץ ישראל, במצרים עדיין מצוי המזון. כן, זה דברים שמסבירים למה הוא יורד למצרים. והרמב"ן על התורה יש לו ביקורת חריפה מאוד על אברהם אבינו שיורד ארצה. הרמב"ן חושב שהיה ראוי שאברהם היה נוהג כמו יצחק, שנשאר בארץ בזמן הרב. הוא כותב, זה דברים מאוד חריפים שאני רק מצטט מהרמב"ן, אני לא משנה, לא יהיה פסיק ולא ימינה ולא שמאלה. ודע, אומר הרמב"ן, כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון, מפני פחדו פן יהרגו, והיה לו לפתוח בהשם, שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלוקים כוח לעזור ולהציל. זה כמובן מעורר שאלות על מידת הביטחון, כאילו מה גבולות ההשתדלות האנושיים. גם, אומר הרמב"ן, יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה, בתחילה מפני הרעב, עוון אשר חטא. כי האלוקים ברעב יבדנו ממוות. אבל המעשה הזה נגזר על זרוע הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט, שם הרשע והחטא, ולא פחות מזה. אז אולי בכל זאת משפט אחד על עמידת הביטחון. החזון איש, באמונה וביטחון, מתמודד עם שאלה שתמיד הציקה לי. אני לא אגיד שהפסיקה להציק לי אחרי שהוא התמודד, אבל בכל זאת הוא נותן שם איזו הצעה שהיא קוסמת לי גם ולא עונה לשאלה. תמיד הפריע לי העניין של יוסף. זה בעולם בכלא. הוא משתדל לא להוציא את עצמו משם בדרך הטבע. כאילו, מה רע בזה? מה הבעיה בזה? מה זה נגיד מידת הביטחון? כאילו, או בהקשר פה, בן אדם, אין לו אוכל. משהו לא בסדר שהוא... בן אדם, באמת, יש לו פחד אמיתי שירגו אותו, והוא עושה... חזוני שקודם כל נותן שם איזה קריאת כיוון של מה הגבול הרואי בביטחון. לחזוני שאומר, בן אדם מצד אחד צריך לעשות כל מעשה אנושי סביר כדי לנהל את חייו. צריך לחיות בצורה טבעית, הוא לא ברסלבר, כן? צריך לתכנן, צריך לעבוד, אבל הוא אומר, הבן אדם מצד שני צריך לעשות רק דברים שהם סבירים, שהם עובדים. לעומת זאת, לעשות כל מיני השתדלויות שהם לריק, שהם כלום, זה כבר אומר שאין לך ביטחון בקדוש ברוך הוא. כי גם כשאדם עושה פעולה של סבירות, הוא תמיד צריך לדעת שיש איזה תמיד אחוזון, לא משנה כמה, אם גדול או קטן, שהוא לא בידיים שלו. כן, איך אמר לי פעם פה יהודי שפעם גר בשכונה, רופא עיניים, משה פישר, על הניתוחי לייזר, הוא אמר, מי שמבטיח 100% הוא שקרן. הוא אומר, בני אדם לא יכולים 100%. אתה יכול להגיד, זה סביר, אני... הוא אומר, רק הקדוש ברוך הוא 100%. אין 100%. ואומר החזון איש, מידת הביטחון, אין לך שימוש נכון בה, כשאתה עובר את הגבול הזה, ואז זה כבר לפעם אחרת, נגיע ליוסף. החזון איש אומר, דעתו, לבקש משר המשקים, שימנה מפרו, זה כבר לא סביר, שזה היה צריך לדעת מראש, שזה לא יעבוד. איך החזון איש יודע שסביר שזה לא יעבוד? זה עובדה שזה לא עבד, נכון? באמת, זה כנראה לא עובד, אז מה? אבל אני יכול להגיד, האם אברהם אבינו פה עשה משהו לא סביר? אני מבקש בקצרה להציע, שאברהם לא חטא. אני רוצה להציל אותו מהחטא, ואולי גם על רקע זה קצת להסביר, שגם בני ישראל הלכו למצרים, לא כעונש על החטא של אברהם, אלא מאותה סיבה שאברהם הולך לארץ מצרים, גם הם הולכים לארץ מצרים, וגם יש סיבה למה יצחק נאמר לו לא ללכת לארץ מצרים. ואני אסביר את זה בקצרה. טוב, אברהם אבינו נכנס לארץ מצפון. כן, איך הוא נכנס? הוא מגיע מאזור של חרן, הוא כנראה הולך בבקע, בשבר הסורי-אפריקאי, והוא נכנס, מי שמכיר שם, באזור דוטה, נכנס באזור שכם, עומדים באלון מורה שם, ג'בל קביר, רואים את התצפית, כאילו, זה נקרא עמק המעיינות, לא המעיינות, יש לשם אחר, משהו עם מים, איך הוא נכנס לשם. עכשיו, כשאני שואל את עצמי, מה חוויית המעבר מחרן, צפון, לארץ ישראל, אנחנו לא, אני לפחות לא יודע יותר מדי על עוצמת הניגוד בין חרן לבין ארץ ישראל. דבר אחד אני יודע, שכשמחפשים שידוך לבנות, לבנות, סליחה, שמחפשים שידוך לבנים של האבות, הם נוסעים צפון החזרה לחרן. כי כנראה יש שם משהו מתוקן. מה אנחנו יודעים? יש לבן בחרן, אבל יש גם רבקה שהיא קיבלה חינוך חרני, כן? ערכים טובים. לא, המדרש מאוד אוהב להעצים את עוצמת האימות והניגוד בין אברהם לבין בית הגידול שלו, אבל לא ברור לגמרי עד כמה יש ניגוד. מה כן אפשר לומר בצורה ברורה? שיש ניגוד ואימות חריף בין התרבות, האנשים, צורת החיים והקיום בארץ מצרים, לעומת צורת החיים והקיום בארץ ישראל. ומה שאני מבקש להציע הוא שהסיבה שיש רעה ושאברהם יורד מצרימה זה כדי שהוא ייכנס לארץ ישראל פעם שנייה מדרום. כדי שהוא ייכנס לארץ ישראל אחרי שהוא היה במצרים, והוא ייכנס אליה ויחווה עכשיו לאור הניגוד מה זה לחיות בארץ ישראל. כן, זה כמו בהבדל בין לבוא לארץ ישראל מ... מחנות הפליטים באירופה, או קודם לגור באמריקה כמה שנים, כן? זה לא אותו דבר. ומניין אני שואב את ההצעה הזאת? מהאנטי גיבור של הפרשה, או מהדמות המשנית של הפרשה, שבא עם אברהם מחרן, והוא מתחיל לגלות בעיות רק אחרי שהוא היה בארץ מצרים. הכוונה כמובן ללוט. לוט בא עם אברהם, כל הזמן הולך איתו, הולך איתו. לא מגלים איזה בעיה כשהוא מגיע מהצפון. אבל אחרי שהם היו בארץ מצרים, ולמה הסיבה היא שבארץ מצרים הם התעשרו. כתוב בתורה שיש להם מקנה רב, נכון? אבל הוא מגיע לארץ, ואתה אומר, לא מסתדר. הם רבים, הוא לא מסתדר, והוא שופך אור על אברהם. ולמה הוא לא מסתדר? זה ברור מהפסוקים. כשאברהם מציע לו, בוא ניפרד, אז מה לוט בוחר מכל המקומות בארץ ישראל? את המקום שהתורה כותבת במפורש, שהוא דומה לארץ מצרים. והיער לוט, אני קורא, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולה משקה לפני שחטא אדוני את סדום ואת עמורה כגן אדוני כארץ מצרים בואכת צוהר ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן. כלומר, החוויה המצרית הזאת היא השפיעה כל כך על לוט שהוא כבר לא היה יכול לסבול את החיים בארץ ישראל, וזה רק מעצים או מאדיר או נותן לנו פרספקטיבה על דמותו של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו ייכנס לארץ ישראל אחרי שהוא חווה חוויה מצרית, כדי שהוא יבין מה זה באמת ארץ ישראל. הוא ראה את האלטרנטיבה, הוא יודע שאפשר לחיות על סיר הזהב. למצוא, כשהבנת שזה כבר לא זהב, באת לפה, נכון? ככה אמרת לי פעם, נכון? כן, בסדר. גם אירופה היום קצת מתפרקת, נכון? אז רק אגיד, אבל המטרה היא להכניס אותו לארץ כך, וכאמור ילמד עליו ראולות, וזה אותה סיבה גם בני ישראל. בני ישראל צריכים לרדת למצרים כדי לחוות את החוויה המצרית. אני אוסיף, אני כבר אפתח את זה בפעם אחרת, הם צריכים גם לראות מה הקלקול החברתי שמצרים עושה, כדי שהם ילמדו איך להיות בארץ ישראל בני אדם שיחיו צורת קיום אחרת גם ביחסים בינם לבין בני אדם. פעם עברתי זה פה שיעור לפני פסח. אבל זה אברהם. לומר את יצחק. למה אני אמר ליצחק, גור בארץ הזאת, אל תרד מצרימה? מסיבה מאוד פשוטה. כי אברהם ויצחק, האבות, לכל אחד מהם יש תפקיד אחר. לכל אחד מהם יש מהות אחרת. אברהם אבינו, התפקיד שלו זה בראש ובראשונה להיות המהפכן. אברהם אבינו הוא גיבור, תקראו את התיאור ברמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה. הרמב״ם מתאר אותו עומד מול כל בית אבי ומול התרבות ומול נמרוד, כל המדרשים. הרמב״ם אבינו הוא מגלה את השם, הוא מפיץ את דבר האמונה בעולם. הרמב״ם אבינו התפקיד שלו זה להיכנס לארץ. לעומת זאת יצחק, כולם יודעים, הוא קצת יותר חיוור, נכון? יצחק, מה התפקיד שלו? חופר בארות כמו הבארות שחפר אביב, כן, זה התפקיד שלו. התפקיד של יצחק הוא בעצם, הייתי אומר, להיות דור שני למהפכה. אומנם הוא עם פחות נראה, עם אישיות נתפרצת ופחות אולי, בוא נאמר ככה, קיקרגור לא יקרא לו אביר האמונה, אבל דווקא האמת היא שגורל המהפכה של אברהם כולה תלויה דווקא בדור השני, אם יהיה מישהו שימשיך את זה. וכל העניין של יצחק אבינו מהו? להמשיך ולאחז בערכים של אברהם אבינו גם כשהם יש להם אויבים ומתנגדים, או נאמר את זה כך, גם כשיש רעה וקושי, תפקידו של יצחק הוא להראות שאנחנו כאן בשביל להישאר כאן. האמת שאנחנו היום, אני כבר לא יודע אם דור שני לציונות, אולי כבר דור שלישי ואולי אפילו יותר, אבל מבחינות רבות אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר קרוב למקום של יצחק, למרות שרוב העולים פה בחדר, אפשר להגיד שהייתם קצת אברהם? כן, אפשר להגיד את זה, נכון? טוב, אז מתן, זה נכון עליך, בסדר? לא, אז אני מאחל לנו שאנחנו נדע מה הייעוד שלנו, שבעזרת השם נעמוד בו. יאללה טוב.